את הדקות הקרובות נקדיש לתופעת האנטישמיות בת זמננו. בעת האחרונה אנחנו עדים לעלייה מדאיגה בממדי האנטישמיות ברחבי אירופה ולא רק באירופה. השיח האנטישמי, שעד כה היה מזוהה בעיקר עם שולי החברה, מצוי כיום בלב השיח הציבורי-פוליטי, ובחלקו אף מיוצג על ידי מפלגות שלטון שונות. כיצד ראוי שישראל תתייחס לתופעה הזו? וקודם כל, מה באמת מסביר את התופעה? בשבעה במרס יערך במכון כנס מיוחד, בדיוק בנושאים האלה, כנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, קרן פרידריך אברט בישראל, והאגודה הישראלית לחקר אינטגרציה אירופית. בכנס הזה תשתתף באחד המושבים פרופסור אמריטוס דינה פורט, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, ועומדת בראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה באוניברסיטת תל אביב. שלום דינה.
שלום גם לך.
נתחיל מאנטישמיות כתופעה כלל עולמית. בעת האחרונה אנחנו שומעים בתקשורת כמעט מדי שבוע על תקריות אנטישמיות, ממדינות מזרח אירופה ועד למדינות צפון אמריקה ודרום אמריקה. ראשית, אנחנו רוצים שתעזרי לנו לעשות סדר בעניין. איך מסבירים את התפרצות התופעה או התגברותה, ואיך בעצם היא צוברת תאוצה?
אוקיי. אכן, מה שאנחנו שומעים עליו, או המקרים שאנחנו שומעים עליהם, הם לא מדי שבוע, הם מדי יום. זאת אומרת, אנחנו, מי שעוקבים אחרי התופעה ואוספים, לאחרונה אין יום בלי תקרית כלשהי, בין אם היא אלימה, שזה עניין שאני מיד אתייחס אליו, ובין אם היא מילולית, ויזואלית, ומילולית ויזואלית זה כולל גם את הרשתות החברתיות. עכשיו, קודם כל מיפוי קצר, ואחרי כן לשאלתך המהותית, מה מסביר את התופעה? עיקר ורוב המקרים האנטישמיים מתרחשים במערב אירופה. וזה באמת משהו שהיה לנו קשה לבלוע במשך השנים, כי אנחנו מדברים על דמוקרטיות, דווקא בדמוקרטיות, ולא בארצות שבהם האנטישמיות באה מלמעלה מהממסד, או היא ממשלתית, או היא עממית במשך מאות בשנים, אלא ארצות דמוקרטיות, ליברליות. ובכל זאת, יש שם תופעות אנטישמיות לרוב, והייתי אומרת שבניסיון להסביר, צריך לקחת בחשבון שאנחנו היום במשבר של האוכלוסייה ושל האינטליגנציה מול הממשל והממסד הדמוקרטיים. והאוכלוסייה והאינטליגנציה כמובן חלק מזה, אבל יש משבר. בצרפת למשל, ששם מספר גדול ביותר של תקריות, יש, כפי שדניאל בן סימון יגדיר את זה, המדינה אינה נשלטת. יש הרגשה, זה ביטוי מאוד חריף, אינה נשלטת. יש הרגשה, ובעתיה יצאו האפודים הצהובים לרחוב, זה לא בראשונה, זה פעם שנייה שיוצאים לרחובות. לפני כמה שנים היה הרס ופגיעות בלי קשר ליהודים. האפודים הצהובים יוצאים במחאה, זאת אומרת, אין הרגשה שמישהו שולט. עכשיו, איך זה מגיע לאנטישמיות? משום שתנועה כמו האפודים הצהובים, תמיד, כמעט תמיד, תנועת מהפכה, בסוף מצטרפים אליה אלמנטים, אנרכיסטים, אנטישמיים, וגם נוספת תחושה, שפה אני שמה אותה על הרבה יותר ארצות של מערב אירופה, שיש משבר כלכלי, פוליטי, חברתי, אבל היהודים לא נפגעים ממנו. וזה אלמנט מכריע. היהודים לא נפגעים ממנו, הקהילות היהודיות ממשיכות, קיימות, מאורגנות היטב. אנחנו כיהודים, אנשים או גופים מאוד מאוד מאורגנים פנימית, בכל מקום, כן? כמו שהגדיר את זה המשורר רבא קובנר, אין יהודי בודד במועדיו. אנחנו לא לבד, בשביל להתפלל צריך עשרה. אנחנו מאורגנים וזה משליך על התחושה של מי שחשים נפגעים. אוקיי. הייתי מוסיפה כאן עניין של משבר כלכלי מאוד עמוק, כמו למשל יוון וספרד, שאולי אני אתייחס אליהם בהמשך. מזרח אירופה. במזרח אירופה יש הרבה פחות אלימות. פרט לאוקראינה שעלתה בשנה שנתיים האחרונות במספר המקרים, בכל הארצות יש פחות מ-10 מקרים. לא שעשרה מקרים זה טוב, או שבעה, שמונה, זה שום דבר לא טוב. אבל שים לב בבקשה שבמזרח אירופה אין מוסלמים. אין מוסלמים בארצות האלה, אלא אם כן יש מוסלמים מקומיים, כמו נגיד בארצות אסיה התיכונה. אבל אין מוסלמים במספרים ובנוכחות החברתית ובבעייתיות שיש במערב אירופה. ששם מקבלים כספים לתעמולה, ששם יש אסלאם רדיקלי, זה איננו במזרח אירופה. נוסף לכך, ולכן האלימות היא בדרגה יותר נמוכה. אבל לעומת זאת, אחרי הקומוניזם חוזרת הכנסייה. הקומוניזם הרי דיקה אותה לגמרי. עשה מהכנסיות אורוות ומחסנים. היא חוזרת, הכנסייה, ותלוי איפה, תלוי איך, יש בה גם אלמנטים אנטישמיים, ועולה מחדש אנטישמיות קלאסית ודתית, שכבר שכחנו ממנה במשך, או לפחות הייתה נמוכה יותר במשך כמה שנים, והיא בהחלט מובילה, ונוסף לכך מוביל קו מאוד חשוב, והוא ארצות מזרח אירופה שהשתחררו מהקומוניזם, מאוד מטפחות את הלאומיות שלהם. ויש ביניהם ממשלות גם לאומניות. יש פולין, יש הונגריה, עכשיו קרואטיה, ליטה פחות, אבל בסלובקיה זה עולה. עולה תחושה שהם רוצים לבנות תדמית טובה שלהם, בשביל הדור הצעיר שלהם ובשביל עצמם, במלחמת העולם השנייה.
בואי נתמקד ברשותך בכמה מהדוגמאות המהדהדות ביותר בתקשורת. כן. ונתחיל מאנגליה וצרפת. המתקפות שם בוטות, וזה, לפי מה שנמסר באמצעי התקשורת, קשור להתחזקות של גורמים פוליטיים או אפילו מפלגות מסוימות. איך את מבינה את הדוגמאות האלה?
אוקיי. הייתי מפרידה ברשותך בין אנגליה לצרפת, משום שבאנגליה אנחנו מדברים על אנטישמיות, יש שם תנועות ימין ויש שם British National Front, ה-BNF במשך הרבה שנים, אבל כרגע, או בשנים האחרונות, נשמע בעיקר קולו של השמאל וקולה של מפלגת הלייבור. בהנהגתו של ג'רמי קורבין, אני אישית לא יכולה להגדיר אדם בתור אנטישמי. אני לא יודעת מה יש בליבו. אני מעריכה, או אפשר להעריך, לפי מה שאדם עושה ואומר, והאופן שבו הוא משתמש באנטישמיות. עכשיו, ג'רמי קורבין, כשהוא מדבר על ישראל ועל יהודים, על יהודי בריטניה, שתמיד תמכו בלייבור, הוא מפעפע שנאה, והוא חבר של חמאס וחיזבאללה, וקורא להם חבריו, ומתארח אצלם, והולך לשים בצפויה, בתוניס נדמה לי, זר על קברם של מחבלים, וכולי וכולי, ודברים שהוא אמר על יהדות בריטניה. הלייבור כמרקחה בזמן האחרון, משום שאנטישמיות אינה, וכל אנטישמיות גזענות, הם קוראים לזה בשם יותר כולל ביגוטרי. כל מה שהוא אפליה נגד מישהו, זה לא מתאים לערכים של מפלגת הלייבור. יהודים לא יודעים את נפשם באנגליה, משום שזה היה הבית הפוליטי שלהם. למה זה? זה הולך מאוד חזק על רקע הוויכוח שפילג את בריטניה בגלל הברקזיט, כלומר ליותר שמרנים וליותר ליברלים, ומי שרואים בישראל וביהודים שתומכים בה, יהודי אנגליה הם תומכי ישראל מאוד ברובם, קהילה מאוד ציונית, רואים בישראל גוף שהם יכולים לתלות עליו כשמאל כמה רעות חולות ולגנות אותו. כמו את הגוף הזה, כמו שאנחנו כביכול קולוניאליסטים, והם כבר ממש מזמן לא. זה די טרגי קומי שבאנגליה יגידו לנו שאנחנו קולוניאליסטים אחרי שאנגליה הייתה גבירת הימים, כן? והיום כל האימפריה באה אליה. שאנחנו קולוניאליסטים, שאנחנו לא נותנים זכויות אדם מספיקות לפלסטינאים וכולי וכולי, ערכים של השמאל, שאנחנו כביכול לא שם. ולכן שם זה פורח. כשאתה מאשים מישהו אחר, אתה בהזדמנות זו אומר לעצמך שאתה ליברל, הוא בעל ערכים וככה וככה. אוקיי, קשה. ותשעה חברי לייבור מאוד מרכזיים, קמו ופרשו בשבוע האחרון, שאמרו, הביטויים האלה והאנטישמיות הזאת, זה מכוער, לא שם מקומנו. זה משבר גדול. צרפת. צרפת אמרנו שיש משבר חברתי, כלכלי, ויש בעיה מרכזית בצרפת שהיא הכחשת השואה. צרפת היא מולדת הכחשת השואה. עוד לא נגמרה המלחמה בקושי. 45 מופיע הספר הראשון של אדם שהיה במחנה ריכוז וידע על מה מדברים. ללוש, אבל... לא ללוש, אלוש. אחריו מופיע עוד אחד ועוד אחד. כל כ-10 שנים יש לך מישהו שהוא כותב מרכזי או עושה מרכזי, כותב תיאורטית על הכחשת השואה. ושם מולדת התיאוריות של הכחשת השואה. והכתיבה הרחבה ביותר, והיום גם העשייה הסאטירית הגדולה ביותר. ישנו שם אחד ידונה.
כן.
מבלה, מבלה, ידונה.
כן, שהוא התפרסם בזכות איזה קליפ שעליו הוא... אחד הביטויים שם, שואה ננס.
שואה ננס. הוא רוקד עם אננס על הראש, וחברו, אלן סורל, המציא מין תנועה כזאת, שנקראת כנל, שזה לא בדיוק כמו על יד ולא, אבל משהו דומה.
וזה הגיע גם למגרש הכדורגל.
והיא הגיעה למגרשי הכדורגל, וסיסמאות וצעקות, כן. בהחלט. אלן סורל הזה קיבל עכשיו שנה בבית סוהר, על הכחשת שואה. בצרפת יש חוק מצוין, חוק גייסו, יש אכיפה, יש משהו שאני אתייחס אליו אחרי כן, פער גדול בין הכוונות של השלטון, להיות נגד התופעה לבין הרחוב. אני עוד הייתי רוצה להוסיף משהו על יוון וספרד. ביוון וספרד משבר כלכלי, בספרד אבטלה, בין הצעירים, כוח עבודה קלאסי, 40% אבטלה. זה אלה שתי כלכלות, אני לא צריכה לומר לכם מה יוון חייבת לאיחוד האירופי, יש שם קריקטורות מזעזעות שמתפרסמות, שבהם גרמניה, יישוב גרמניה הנאצית, והיא רודה בתושבי יוון, שיעבדו כמו שצריך במחנה ריכוז, וישלמו. יש בעיות כלכליות, שבדרך כלל מתקשרות עם יהודים, כי כפי שאמרנו, היהודים מצטיירים אצלם כמי שאינם סובלים, וישראל מצטיירת כארץ מסודרת, לא משנה מה אנחנו, יש לנו ביקורת, ארץ מסודרת, עם כלכלה חזקה, עברנו בשלום את המשבר הנורא של 2008, ארץ של הייטק, של תרומה עצומה, מה זה העניין הזה? ואיפה הם? כן? וטענה מאוד מרכזית, שמי שבעצם מביא את המאגרים לאירופה, את המאגרים המוסלמים, הוא מרוויח מזה, אלה יהודים. ובראשם המיליארדר ג'ורג' סורוס, שהוא זה, הונגריה מאוד נלחמת נגד, סלובקיה לא נותנת להיכנס, פולין היא אנטי-מאגרים, במזרח אירופה מאוד, והטענה היא שבעצם יש קונספירציה כלכלית, בנקאית, עולמית, יהודית, שפוגעת בכלכלות חלשות.
זה מעניין שבעצם בדוגמאות שהצגת עד עכשיו, הכלכלה היא אלמנט חזק מאוד כן. בהתעוררות של התופעה.
נכון. תשמעו, קודם כל אדם קרוב אצל עצמו, ואדם יש לו בדרך כלל אישה וילדים שהוא צריך פרנס. וכשהוא לא מצליח, הוא שואל את עצמו מי הביא אותי עד הלום. כן? אז הוא יכול להאשים את, כמו שבצרפת, נגיד את הממשל וככה, או באנגליה את הברקזיט, ומה יהיה, אנחנו נדרדר וכו'. אבל גם בארצות עם כלכלות חלשות, וכלכלות של פוסט-קומוניזם, שלקח להם הרבה שנים להתאושש מהקומוניזם, בהחלט. ואל תשכחו גם, חברים, את הקשר של ישראל לארצות הברית. הקשר של ישראל לארצות הברית הוא משהו built-in. אנחנו, ועכשיו עוד יש כאלה יחסים טובים, בין מר נתניהו למר טראמפ, יש יש יחסים טובים. אין אנטישמי שמכבד את עצמו, שלא סבור שהדרך לכיס של הדוד סם עוברת דרך רחוב בלפור והכנסת. שיהיה ברור.
ועכשיו אנחנו באמת רוצים לדבר על מה ישראל עושה בכל העניין הזה, ומה לדעתך תפקידה של ישראל מול אומות העולם, וגם מול הקהילות היהודיות שבעצם במידה רבה מצפות, או לחילופין קיבלו בשנים האחרונות איזושהי תמיכה מישראל, לפחות ברמה הסברתית, ועכשיו, כשזה המצב, מה לדעתך מקומה של מדינת ישראל?
פה יש בעיה. יש בעיה. וזה משום שהקהילות היהודיות בכל מקום, בארצות הברית, באירופה, אין מה לדבר, בכל מקום, היהודים הם אזרחי המדינות שבהם הם יושבים. הם לא אזרחי מדינת ישראל. ואחת השמות הקלאסיות נגד יהודים היא שיש להם נאמנות כפולה. יש להם נאמנות לארצם כאזרחים, ויש להם נאמנות לישראל, ושהם צריכים להחליט. שזה לא בסדר שיש קהילות ואנשים עם אזרחות כפולה. מה זה הדבר הזה? זאת בעיה משום שישראל חייבת לרקוד באופן נכון על התפר הזה שבין קהילות ואנשים שהם אזרחי מדינותם, לבין זה שאנחנו תופסים את עצמנו, קודם כל כמדינה יהודית, מ-1948 עד עצם היום הזה, זה תמיד 78-80% יהודים, היתר כמובן אזרחי מדינת ישראל, שווי זכויות כל האחרים, אבל אנחנו מדינה יהודית בבסיס, דוברת עברית וכו' וכו'. ועליה, כיוון שמדינה יהודית, מולבשות התכונות היהודיות, שנצברו במשך השנים, ומשויכות הקהילות היהודיות. גם אל תשכחו חבר'ה, משהו בסיסי מאוד, והוא הפרוטוקולים של זקני ציון. היום המוסד עומד בראש הפרוטוקולים, בראש זקני ציון, לפי אנטישמים. כי הוא מנהל את הקשרים העולמיים. ישראל, יש לה מחויבות כלפי הקהילות היהודיות, אין שום ספק. בתוקף היותה מדינה יהודית. ובתוקף זה שהיא רואה את עצמה כחיל חלוץ לכל העם היהודי. היום יש יותר יהודים בארץ מאשר בכל מקום אחר, כולל ארצות הברית, שהיא 5 מיליון, אנחנו עברנו את 6. ישראל בהחלט פועלת בתחום ההסברתי, כפי שאמרת. ישראל, עד כמה ששמענו, הייתה אמירה ברדיו שדעתי השתיקה, הפירוט שלה יפה לו שתיקה, שישראל גם תדאג או דואגת לביטחון הקהילות, וזה עניין רגיש במיוחד, מפני שפה אתה בא ואומר שבעצם המשטרה המקומית לא יכולה, היא לא מספיק שומרת. וזה איפשהו לא תמיד הוגן. באותה צרפת שיש בה הכחשה ומשברים ויציאה לרחוב והכל, 800 אתרים ומרכזים יהודיים מוגנים על ידי צבא ומשטרה. אתה יודע איזה תקציב זה? כמה כוח אדם זה ותקציב ואמצעים וכולי? ולכן אנחנו מחויבים הסברתית, אנחנו מחויבים להיות הכתובת, שידעו שיש כתובת, שידעו שיש סולידריות. ולכן בכיוון הזה של הסברה ואולי ביטחון, סולידריות, מרכזיות, בהחלט. ויש עוד בעיה מרכזית מאוד, שיהודי התפוצות שילמו עליה ביוקר. האם מדיניותה של ממשלת ישראל, כשהיא באה לקבוע משהו בנוגע לחמאס, לחיזבאללה, לאיראן, לאחרים, האם המדיניות הזו צריכה לקחת קודם כל בחשבון את ביטחונן ואת האינטרסים של הקהילות היהודיות, או את האינטרסים והביטחון של ישראל? ואני מזכירה לך שכשרבין עליו השלום גירש את החמאסניקים ללבנון, היה פיצוץ בשגרירות הישראלית בדרום אמריקה, בבונוס איירס, 92, ואחר כך 94 התפוצצה האמיה, אוקיי? ועכשיו מה שקרה עם הרב, אם כן, אני פה חייבת מיד לסייג ולומר שדרום אמריקה אנטישמיות מאוד נמוכה, מאוד נמוכה. יש בארגנטינה, אבל זה לא זה. זה היה בסוגריים. ישראל פה צריכה לשקול היטב. האם מה שהיא עושה יפגע בקהילות יהודיות, וכיוון שיש כבר כמה דוגמאות רצחניות לתפארת, צריך לקחת את זה בחשבון. אני לא מי שיבוא ויאמר לממשלת ישראל שזה יהיה בראש השיקולים, אבל זה חייב להיות שם.
פרופסור אמריטוס דינו פורט, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ועל כך ועוד תוכלו לשמוע בכנס שיערך במכון ב7 במרס. הכנס יערך בשפה האנגלית. תודה רבה לכם.